בפעם הקודמת קצת דיברתי על על שאלת מידות הדרש ואיך הם השתלשלו, איך הם התפתחו בעצם לאורך ההיסטוריה מצד אחד, ומצד שני הראשונים מתייחסים אליהם כהלכה למשה מסיני. ורציתי לטעון שיש פה איזושהי הסתכלות דינמית על ההתפתחות הזאת. זה ניתן מסיני באופן שהוא לא מומשג. זאת אומרת, רשימת המידות, אני מניח שלא הייתה מוכרת למשה רבינו. והיו אומרים לו גזרה שווה, בניין אב מכתוב אחד וכל מיני דברים כאלה, הוא לא היה יודע על מה מדובר. אבל השפה הזאת, ששפת הדרש, את זה הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, וזהו, ככה הוא בעצם העביר הלאה איך לקרוא את התורה. ואחר כך, עם הדורות, אז הדברים עברו המשגה והגדרה ופורמליזציה, ואז נוצרו מערכות של מידות. דיברתי על השכחה בימי אבלו של משה, שעתניאל בן כנז שחזר בעצם, או התחיל להגדיר את המידות האלה, להמשיג ולהגדיר את המידות האלה, וזה ממשיך לאורך ההיסטוריה, נוספות כל הזמן עוד ועוד מידות, כשההנחה היא זה שהמידות האלה שאנחנו מגדירים בעצם כללים שמתארים את משה רבינו עצמו קרא את הפסוקים במשקפי הדרש. עכשיו, יכול שאנחנו טועים, זאת אומרת, לא בטוח שהשחזור הזה נאמן למקור, אבל לפחות זה מה שהוא מנסה לעשות. בדיוק כמו שהשוויתי את זה לכללי דקדוק, כללים לשוניים, ששם אנחנו מנסים לקבוע כללים איך מדברים את השפה, כשברור שהשפה, כשהיא התפתחה, אז היא לא התפתחה דרך כללים. אנשים התחילו לדבר ונוצרה איזושהי שפה מתוך הסכמה ביניהם. אחרי זה באים אנשים ומנסים לצקת את זה לתוך סט של כללים. או שמצליחים או שלא מצליחים, הכללים האלה זה קירוב ויש להם יוצאים מן הכלל וכו', אבל ברור שהכללים האלה לא באים להמציא שפה, אלא לתאר שפה קיימת. ולכן גם כאן, גם בעולם הדרש, הטענה שלי זה שמצד אחד אפשר לומר שזאת הלכה למשה מסיני, כמו שאומרים כל הראשונים, ומצד שני זה מתפתח לאורך ההיסטוריה. זה מתפתח לאורך ההיסטוריה לא כי לאורך ההיסטוריה זה מומצא, אלא לאורך ההיסטוריה נעשית עוד ועוד המשגה של השפה הזאת שקיבלנו ממשה רבנו. זה בעצם היה החלק הראשון שדיברתי עליו. אחר כך התחלתי כבר, נדמה לי, לעסוק בדברי הרמב״ם בשורש השני. ראינו שם לפחות את ההתחלה. והרמב״ם בעצם אומר שם שההלכות שנלמדות ממידות הדרש לא נכללות במניין המצוות. זאת אומרת, הלכות שאנחנו מוציאים אותם מתוך דרשות, לא נכללות במניין המצוות, כשבתוך הדברים הוא משתמש בשפה של שהם לא הלכות דאורייתא, אלא הלכות דרבנן. למרות שהדיון שלו הוא דיון במניין המצוות, בשאלה מה מתוך ההלכות האלה יכול להימנות במניין המצוות, שזה דיון טכני ועל פניו חסר משמעות הלכתית, גם על זה אני חושב שדיברתי, המינוח שבו הרמב״ם משתמש הוא מינוח הלכתי. זאת אומרת, דאורייתא דרבנן, אלה מונחים הלכתיים. כשאתה אומר על הלכה מסוימת שהיא דאורייתא, אמרת בזה המון דברים, שספקה לחומרה ושיוצאת מהתורה, זאת אומרת, יש לזה, ושעונשים עליה, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה מושג שיש לו משמעות במישור ההלכתי, דאורייתא מול דרבנן. כשאתה שואל האם הלכה מסוימת נמנית במניין המצוות, לא ברור עד כמה זאת אמירה הלכתית. מה שנכנס למניין המצוות נכנס, מה שלא נכנס לא נכנס, אבל המשמעות של זה שמשהו נמנע במניין המצוות או לא, היא לא בהכרח הלכתית. יש דברים שלא נמנים במניין המצוות והם דאורייתא, אולי הפוך אין, אבל יש הרבה דברים שלא נמנים במניין המצוות והם דאורייתא. הם לא נמנים בגלל סיבות טכניות. ולכן הדיון במניין המצוות הוא דיון טכני. הדיון בשאלה אם זה דאורייתא או דרבנן, זה דיון הלכתי. והמפרשים של הרמב״ם, אני אגיע עוד רגע, נחלקים ביניהם בשאלה למה משני הדיונים האלה התכוון הרמב״ם. האם הוא התכוון לדיון הטכני של מניין המצוות, או שהוא התכוון לדיון ההלכתי, האם זה דאורייתא או דרבנן. טוב, אז עכשיו אני בעצם אולי אציג בקצרה מה ההצעות שעולות בפירוש דברי הרמב״ם. דברי הרמב״ם כשלעצמם, אם מבינים אותם כפשוטם, אז הרמב״ם בעצם רוצה לומר שההלכה שיוצאת מדרשה היא הלכה דרבנה. היא לא הלכה דאורייתא. הדבר הזה תמוע מאוד מהרבה סיבות. הרמב״ן יש לו השגה מאוד ארוכה על השורש השני, ושם הוא ממש משייט ברחבי השס ומסברות וממקורות שונים בחז"ל, והוא מראה באותות ובמופתים שזה לא ייתכן. זה הרמב״ם פה טעה. הוא חבר מתכוון. אין לו פירוש אחר ברמב״ם. הרמב״ם מתכוון לומר שהלכה שיוצאת מדרשה זה דרבנן. כך הרמב״ם למד, הרמב״ם למד אותו. אבל הרמב״ם למד הוא פשוט לא יכול להיות נכון. זה לא יכול להיות נכון מהרבה סיבות. זה לא יכול להיות נכון כי בגמרא עצמה רואים בהרבה מאוד מקומות שמתייחסים לזה כדאורייתא. יותר מזה, ברמב״ם עצמו רואים את זה. הרמב״ם עצמו כשבודקים הלכתית בספר שלו, היד החזקה, אז רואים שהוא מתייחס להלכות שיוצאות מדרשות כהלכות דאורייתא, שספקם לחומרא, וכל מיני דברים כאלה. וחוץ מזה הוא אומר מסברה. מה זאת אומרת? הרי מידות הדרש זה הלכה למשה מסיני. הטקסט המקראי עצמו גם הוא ניתן מסיני. עכשיו, כשאתה מיישם את הכלים שניתנו מסיני על הטקסט שניתן מסיני, איך יכול להיות שהתוצאה היא דרבנן? בסדר? בעצם סוג של דדוקציה. כשאתה לוקח כלים שקיבלת מסיני, אומרים לך, תשתמש באלה על הטקסט הזה. אז השתמשתי באלה על הטקסט הזה, ומה שיצא לא כתוב בטקסט הזה, הוא דרבנן, הוא לא דאורייתא. הרמב"ן אומר, איך זה יכול להיות? הרמב"ן אומר יותר מזה. ברמב"ם רואים, הרמב"ם עצמו מחלק, ראינו את זה בפעם הקודמת, גם בשורש השני. הרמב"ם טוען שיש דברים, יש הלכות שנלמדות מדרשות, שהם כן דאורייתא. הזכרתי שבתשובה הוא כותב כמו שלושה או ארבעה דברים. לא הרבה הלכות כאלה יש, אבל יש כאלה. והרמב״ם עצמו עושה את ההבחנה, הוא אומר שכאשר הדרש הוא דרש יוצר, אז ההלכה שיוצאת ממנו היא הלכה דרבנן. דרש יוצר, הכוונה דרש שיצר הלכה חדשה, שלא הייתה ידועה לנו עד עכשיו. לעומת זאת, כאשר הדרש סומך הלכה קיימת, זה דרש סומך, אז ההלכה דאורייתא. ככה הרמב״ם אומר, איך אנחנו יודעים אם הדרש הוא יוצר או סומך? חז"ל צריכים להגיד לנו. כשחז"ל אמרו שההלכה הזאת היא דאורייתא, או שהם אמרו שהדרש הזה הוא דרש סומך, אז בסדר, זה הלכה דאורייתא, וזה נכלל במניין המצוות. ואם לא, אז לא. אז השואל על הרמב״ם, אז בעצם יוצא כך. לפני כן, אני צריך עוד נתון אחד, הרמב״ן מביא. מאותה תשובה של הרמב״ם, למאוד מקומות רואים את זה ברמב״ם, שגם הלכה למשה מסיני היא לא הלכה דאורייתא. זה דברי סופרים. הרמב״ם כותב את זה בכמה מקומות. ואז אומר הרמב״ן כך. בעצם, כאשר יש הלכה שעוברת במסורת ולא כתובה בתורה, אז זה דברי סופרים, זה הלכה למשה מסיני. כאשר יש הלכה שיוצאת מדרשה, אבל אין עליה מסורת, זאת אומרת, זו דרשה יוצרת, זו דרשה סומכת, אז זה דרבנן. אבל אם יש את שניהם ביחד, זאת אומרת, יש דרשה ויש גם מסורת, אז זה דאורייתא. איך קורה הנס הזה? 0 ועוד 0 שווה 1. הדרשה לא מספיקה כדי להפוך הלכה לדאורייתא. מסורת גם היא לא מספיקה כדי להפוך הלכה לדאורייתא. אז זה דרשה פלוס מסורת כן עושה את ההלכה לדאורייתא.
למה לא?
למה כן?
אתה
רוצה
לחזק אחד את השני.
מה נקרא לחזק? מה זה? זה עניין כמותי? מה זה לחזק? הקדוש ברוך הוא התכוון למה שהוא מסר במסורת? מה שנמסר במסורת זה יצא מהקדוש ברוך הוא בסיני. אם כן, אז כל מסורת צריכה להיות דאורייתא. אני יכול להגיד לוגית, אבל מה ההיגיון בזה?
ההיגיון, שמה שהקדוש ברוך הוא גם העביר כמסורת וגם ישראל פסוקים, הם הדברים שהם דאורייתא.
למה? מה ההגדרה שלך לדאורייתא? מה ההגדרה שלך לדאורייתא? מה שהקדוש ברוך הוא התכוון? מה זה דאורייתא?
אמר שהוא מתכוון.
הוא אמר את זה בהלכה למשה מסיני, זה לא מספיק, זה עבר בעל פה. הוא אמר, הוא עדיין אמר שזה הוא מתכוון. תרד להגדרה של מה זה דאורייתא.
אתה יכול להסביר את זה בשתי אופנים. א', אתה יכול להיות יותר בטוח ברגע שזה גם נסמך.
אז רק שאלה של ספק. אז הראשון הוא ספק דאורייתא. אז הראשון הוא ספק דאורייתא, הוא לא דרבנן.
אז כל עוד הוא לא נכנס לגדר דאורייתא.
אז הוא ספק דאורייתא, יש כללים של ספק.
הראשון ספק.
אבל לא, אבל הרמב"ם אומר לא ספק. הרמב"ם אומר זה דרבנן וזה דאורייתא. הוא לא אומר זה ספק דאורייתא וזה דאורייתא. גם זה לא סביר, מה זה ספק? אם יש הלכה משה מסיני זה ספק? הלכה משה מסיני, כי באנו במסורת רציפה. זה מה שקדוש ברוך הוא אמר.
יכול להיות שהיה נתק במסורת.
והוא לא יכול להיות שהיה נתק במסורת פלוס דרשה.
יש לך שני עדים, גם בשני עדים יש לך.
זה מאוד משונה.
למה עד אחד לא ושני עדים כן?
מה?
עד אחד לא טוב, עד שני גם לא טוב, אפס ואפס זה שניים.
לא, כי שם השאלה היא מה רמת הוודאות שלך.
אז אותו דבר, פה יש מעמד הגודל, יש לך גם מסורת וגם דרש סומך.
אז אני אומר, אם זאת רק הייתה שאלה של רמת ודאות, אז לא היה הבדל בין דאורייתא ודרבנן, זה היה הבדל בין ספק לוודאי. אז אתה אומר לי, זה כמו בבית דין, אם היה בעד אחד, אני אומר, אני בספק. והשני עדים אומרים, טוב, זה מספיק טוב.
למה? זה פעמיים ספק.
נו, אז אני אומר, אם יש שני עדים זה יותר חזק, זה לא פעמיים ספק.
חצי כפול חצי לא נותן אחד.
לא, חצי ועוד חצי כן נותן אחד.
כן, נכון.
למה המדע שלך הוא כפול?
אבל אם דרש סומך וזה, זה כל אחד הוא חצי, אז ביחד הם אחד.
אז אני אומר, זה הכל אם אתה מדבר על רמת הוודאות. בבית דין, השאלה היא עד כמה אני משוכנע שזאת האמת. העד אחד נותן לי רמת שכנוע מסוימת, לא מספיק. שני עדים נותנים רמת שכנוע יותר גבוהה, זה ברור ששני עדים זה יותר מאחד. אבל פה השאלה היא לא של רמת הוודאות, השאלה היא מה הסטטוס של ההלכה. זה לא השאלה כמה אני בטוח שהקדוש ברוך הוא אמר, כי אם זאת הייתה השאלה, אז כמו שאמרתי קודם, אז היה הבדל בין ספק דאורייתא לוודאי דאורייתא, ולא בדאורייתא לדרבנן. אלא פה אני בספק אם זה דאורייתא ופה לא.
כן. מה אם שלח ההלכה מורשם סיני עד מדאורייתא? פתאום נכנסת? שזה מדאורייתא?
לא, הרמב"ם אומר, אני לא נכנס.
אבל עכשיו אני חושב שרמב"ם אמר את זה, לא?
לא, לא, אני לא
מה זה זה הלכה למשה מסיני, זה מסורת בעל פה, אין איזה מקור בפסוק, אבל זה דין שעובר בעל פה.
לא, אבל זה שיש, מה שאמרת עכשיו, שיש מסורת, יש פסוק, איזה דוגמה יש כזה?
מה, שיש גם מסורת וגם פסוק?
כן, זה מה שאמרת.
אז זה תלוי, הרמב״ם אומר שיש 3-4 דוגמאות כאלה, לא הרבה. אחד מהם, אני חושב, זה למשל פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, הדר על כל מים, הגמרא בראש השנה אומרת שלומדים מזה שזה אתרוג. אבל מתוך הגמרא גם ברור שזה דרש סומך ולא יוצר. ממבנה הגמרא זה ברור. כי הגמרא מביאה כמה וכמה דרשות שכל אחת מהן שונה לחלוטין, וכולם בדיוק מגיעים לאתרוג. אף אחד לא מגיע לקלמנטינה. אז זה אומר שכנראה ידעו שזה אתרוג, הייתה מסורת, ועכשיו מביאים דרשות שמסמיכות את המסורת הזאת על הכתוב. אז שם הרמב"ם עצמו מביא את זה. או עין תחת עין ממון. אז הרמב"ם אומר, זה מסורת, שהעין תחת עין זה ממון, אבל יש לנו דרשה, תחת הנתינה, כן, אז הגמרא לומדת את זה מגזירה שווה שמדובר בממון, אבל זאת הלכה שהייתה ידועה קודם. זה נורא מפה מביא כמה דוגמאות לזה. אז הרמב"ן שואל, איך הצירוף של שני הדברים האלה, שכל אחד לחוד לא יכול לייצר הלכה דאורייתא, איך הצירוף של שניהם יוצר הלכה דאורייתא?
בסדר?
מה? אני עושה על כל השאר.
זה מה שאני חשבתי עצמי גם כן. ארבע דברים.
אני אפילו על אפס דברים אני עושה שיעור. הגמרא שואלת למה אין נפקא מינה, כן, אתם יודעים, בישיבות מתבטחים. אתה שואל את המגיד שיעור, למה נפקא מינה? אומר לקידושי אישה. מה זה מתכוון לומר? דיברנו איזה פעם על הרן הזה בסנהדרין. סנהדרין תדבב שם, הגמרא שואלת שור סיני בכמה. וכמה דיינים דנו את השור שהתקרב להר סיני. השור, גם הצאן והבקר יראו אל מול ההר ההוא. זאת חייב מיטה, השור שנגח באשר. וכמה דיינים דנו אותו. אז הרן שם שואל, למה היא נפקא מינה? מה נפקא מינה לנזיר? שאם מישהו נדר נזירות בתנאי ששור סיני ב-23, השאלה אם הוא יהיה נזיר או לא יהיה נזיר. אתם מבינים שהוא יתבדל אחריו. מה הוא מתכוון לומר? מה זה השאלות האלה? מה נפקא מינה? מה אכפת לי מה נפקא מינה? אני דן עכשיו ברעיון, מה זה אין נפקא מינה?
לא,
זה מקבל שכר. כן, לא, אני רוצה לברר את הסוגיה עצמה. נפקא מינה זה, מה זה מעניין? נפקא מינה זה סתם... המשורה הרעיוני הוא ערך לעצמו, הוא לא אמצעי כדי... בשביל הפרקטיקה, בשביל הנפקא מינות המעשיות.
עכשיו, המושג
מדאורייתא
זה מתייחס רק
לתורה שבכתב? לא. המושג דאורייתא מתייחס לכאורה גם לתורה שבעל פה, אבל ברמב״ם לא לגמרי ברור. מקובל שדאורייתא זה לא, זה גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. להפך, דרבנן בכלל לא קשור לחלוקה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. החלוקה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה היא בתוך הקטגוריה של דאורייתא. יש דאורייתא שכתוב מפורש בפסוק, ויש דאורייתא שלומדים מדרשות או מפרשנויות כאלה או אחרות מהפסוקים. אבל זה הכל בתוך הדאורייתא. ברמב״ם נראה בהמשך, יש לו שיטה אחרת בזה. בסדר?
אז אם זה מדברי סופרים, או מדרבנן,
כל זה כלול בתורה שבעל פה? לא, לכאורה זה אפילו לא תורה שבעל פה, זה סתם משהו אחר, ככה מקובל לחשוב.
אז מה זה תורה שבעל פה?
תורה שבעל פה זה מה שלא כתוב במפורש בתורה, אבל הוא דאורייתא.
אבל יוצא שכל הלכות למשה מסיני, דרמה יפי רמה. כל הדרשות רובן דרבנה. אז כל התורה שבעל פה זה שישית רבנה.
נכון. לכן אמרתי שאלה הרמב״ם...
השאלה שלה במקום ככה, אם ככה מה התורה שבעל פה דאורייתא?
לגמרי מסכים, שאלה במקום. אמרתי שאני אגיע לזה שהרמב״ם יש לו שיטה אחרת בעניין הזה. עכשיו אני מתחיל להציג אותה. כן, נכון. התפיסה המקובלת היא שההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה זה חלוקה בתוך הקטגוריה של דאורייתא. יש שתי סוגי הלכות דאורייתא. ברמב״ם, את שואלת נכון, זו שאלה טובה מאוד. ברמב״ם רואים שהוא מערער על ההבחנה הזאת. הוא כן מזהה את שתי החלוקות האלה, אבל עוד שנייה אני אגיע לזה. אוקיי, אז יש פה סט של הרבה מאוד קשיים ברמב״ם, וכאן דיברתי על סוגי הקשיים. כשאומרים את זה לפרוטות, יש מאות קשיים על שיטת הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ן עובר שם בהשגות על מאות מקומות בשס, ברמב״ם, בכל מקום, שרואים שזה לא יכול להיות נכון, מה שהרמב״ם אומר. אוקיי? עכשיו, כתוצאה מזה, עלו כמה אפשרויות במפרשים להסביר מה הרמב״ם מתכוון. אפשרות אחת, זה שהרמב״ם בעצם, זה התשבץ, נדמה לי, הוא הראשון שהציג את זה, הוא נורא שמח על הרעיון שעלה לו, ובעקבותיו כמעט כל המפרשים המסורתיים הולכים בעקבותיו. שהרמב״ם בעצם לא התכוון ברצינות. זאת אומרת, הרמב״ם כשהוא עושה הבחנה בין דאורייתא ודרבנן, לא מתכוון לעשות הבחנה הלכתית. מבחינה הלכתית, ברור שגם דברים שיוצאים מדרשות הם דאורייתא. הרמב״ם מדבר על שאלת המקור, לא על שאלת התוקף. דאורייתא ודרבנן זה חלה במישור התוקף ההלכתי. יש הלכות שהן דאורייתא ויש הלכות שהן דרבנן. הרמב״ם לא מתכוון לדון במישור התוקף. הוא מתכוון לדון במישור המקור. את מה המקור להלכה? מדאורייתא, הכוונה מן התורה, המקור הוא בתורה. או שהמקור להלכה זה מדברי סופרים. זאת אומרת שהחכמים הם המקור להלכה. אבל תשאל מה התוקף של ההלכה? התוקף ההלכתי דאורייתא. ואז הרמב״ם כמובן חוזר להיות כאחד הראשונים, או כל הראשונים, זאת התפיסה המקובלת. לא מדבר כרגע במינוח, אלא הראשונים לא קוראים לזה דברי סופרים, אבל ברמה העקרונית, אז אם ככה הרמב״ם הוא כמו כולם. זאת אומרת, הלכות שסות מדרשות הן דאורייתא, אין ויכוח הלכתי, כל הוויכוח הוא רק סמנטי. ואולי לגבי מניין המצוות, כמו שבמניין המצוות זה לא נכנס, אבל זה במקום בכל המשנה. זה דאורייתא. זאת התפיסה של התשבץ, וכמעט כל מפרשים, הפוסקים, המפרשים המסורתיים, כמעט כולם הולכים אחריו, כי באמת דברי הרמב״ם מאוד מאוד קשים מול המקורות. אלא מה, הרמב״ם לא אומר את זה. ברור שהרמב״ם לא מתכוון לזה. ברור לגמרי. יש זה כמה ראיות. הרמב״ם לא מתכוון לזה. זה לא יכול להיות שהרמב״ם מתכוון לזה. אז עכשיו כמובן יש דילמה. ברור מה הרמב״ם מתכוון. מצד שני זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות נכון. עכשיו מה עושים? אם יש בפרשנות, אני חושב שדונלד דיווידסון ניסח את זה פעם, בתור עקרון החסד. עקרון החסד זה אומר שאני מפרש דברים של מישהו באופן שיצא הכי עקבי, הכי הגיוני והכי טוב, גם אם בלשונו לא נראה שלזה הוא התכוון. אז יש כאלה שמעדיפים ללכת על עקרון החסד ולפרש את הרמב״ם בכיוון של התשבץ. בכיוון הראשון, שהרמב״ם בעצם כדי שהוא לא יצא קשה. אבל בלשונו זה מאוד קשה, כן, זו השאלה שלי, מעדיף לדחוק בלשון או לדחוק בסברה. כן, אז בשם החזוני שאני תמיד ידעתי, אני לא מכיר את זה כתוב, אבל אומרים תמיד בשמו שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. תדחוק את הלשון קצת, אבל שהדברים יחזיקו. זאת אומרת, שזה יהיה מובן מבחינה הגיונית. יש איזה בית יוסף כזה, ביורי דעה, שכותב את זה. שעדיף לדחוק בלשון משל לדחוק בסברה. אז טוב, אז זאת הגישה הראשונה של התשבץ וסיעתו. הגישה השנייה זה הגישה של הרמב״ן. הרמב״ן שהוא קורא את הרמב״ם, אמרתי קודם, הוא קורא אותו כפשוטו. הוא מבין שהרמב״ם מדבר על הלכה דרבנן, גם בתוקף ההלכתי שלה. רק הוא אומר, זה לא יכול להיות, הוא מקשה עליו המון קשיים, אבל מבחינת איך שהוא קרא את הרמב״ם, הוא קרא את הרמב״ם כפשוטו. זאת אומרת, ברור שהרמב״ם מתכוון שזה הלכה דרבנן. והוא כותב על זה, הזכרתי אני חושב את הרמב״ן הזה, הוא כותב שכל הרב והספר שלו כולו ממתקים, חיקו מחמדים כולו ממתקים, ספר נהדר. וכל זה לא היה שווה רק בגלל השורש השני. היה עדיף שלא יכתוב את הספר הזה. אז כשורש הזה זה פשוט
לא יכול להיות, זה ממוטט את כל מה שאנחנו מכירים על ההלכה, כי צריך לזכור שכמעט כל ההלכות דאורייתא שבידינו זה לא ההלכות שהן כתובות בתורה. כמו שהרמב"ם פותח את השורש ככה. רוב הדברים שבידינו זה דברים, זה הלכות שנלמדות מדרשות. ובעצם הרמב"ם הופך כמעט את כל ההלכה שבידינו להלכה דרבנן. אין כמעט הלכה דאורייתא. חוץ משלושה ארבעה דברים, והדברים שכתובים מפורש בתורה, אבל כמה כאלה יש. זה שערוריה קולוסלית, כן, הרמב"ן אומר, זה לא יכול להיות. אז זאת השיטה השנייה. אחרי זה יש שיטות ביניים כאלה שרוצות לומר שהרמב"ם, נגיד, השיטה המקובצת, כן, הבצלאל אשכנזי. אז הוא רוצה לטעון שיש הבדל בין גזירה שווה לשאר המידות. זה דברים, ספקולציות שאין להם שום בסיס. כל מיני שיטות ביניים כאלה שרוצות להגיד שהרמב"ם מדבר על חלק מההלכות, הוא מתכוון לזה, וכן. הוא לא אומר בשום מקום את זה. להפך, בכותרת של השורש, שנייה אחת, בכותרת של השורש כתוב שכל דבר שיוצא באחת מי"ג מידות או מריבוי. אין שם חלוקות. זה כל דבר שיוצא ממידות הדרש. כן.
לא, זה גם
מה שאתה
שפתק, שוב, שרק המקום דרבנן, מה
מרוויח עם זה? מרוויח את זה שהרמב"ם מתיישב עם כל המקורות שבידינו, עם המסורת שלנו. מה הוא מרוויח מבחינה פרשנית? הוא רק מפסיד. בפרשנות לרמב"ם. והרמב"ם ודאי לא.
מה מתכוון? מה... גם מילולי, מה הוא מתכוון שזה בא מדובר? שהם דרשו... מה המשמעות של המשפט הזה?
כן, שבא מחכמים, זה לא כתוב בתורה. חכמים דרשו את זה מהתורה, והם המקור להערכה. אבל לא משנה, כיוון שהם...
כיוון
שהמקור. כן, למרות שה... אבל הרמב"ם כבר אומר, כיוון שי"ג מידות ניתנו מסיני, וגם הטקסט ניתן מזה. אז זה שחכמים עושים את הדרשה זה לא משנה, עדיין התוצאה היא הלכה דאורייתא. זה מה שטוען התשב"י. רק נכון שחכמים הם אלה שהביאו את זה לידיעתנו. זה לא כתוב במפורש בתורה. אז קוראים לזה דברי סופרים.
כלומר זה היה טמון שם אי שם בדאורייתא, והם גילו, חשפו.
נכון. אוקיי? וזה משפט מאוד חשוב, אני אגיע אליו עוד מעט. החשיפה, שאלת החשיפה. כי נדמה לי שזה שורש המחלוקת כאן. אבל עוד רגע אני אגיע אליו.
אז למה לא
לימדת
אותם?
בגלל שזה... כי הוא... לפי עניין טכני. עניין טכני שלא לגמרי ברור לפי התפיסה הזאת. יותר מזה, גם... בשביל מה כל הדיון? אתה מבחינת הרמב״ם. לא מבחינת מפרשי הרמב״ם. בשביל מה הרמב״ם היה צריך לחדש את החידוש הזה, שזה דברי סופרים, ולבלבל את כולנו בלי להגדיר, ולערבב אותו עם המושג דאורייתא ודרבנן. הרמב״ם שמקפיד נוח מאוד מדויק. הרמב״ם, אגב, אולי הראשון היחיד שאפשר לדייק בלשונו. שאר ראשונים, אתה לא יכול לדייק בלשונם, הם כותבים, אתה צריך להבין מה הם מתכוונים, זה לא, אין מה לדייק בלשונות, ראשונים לא מנזרים בלשונם. מה? לא יודע, אולי. ברמב״ם ודאי כך. הרמב״ם מדייק בלשונו, הרמב״ם הוא אומר את זה. ברמב״ם זה אחד מכללי הרמב״ם, שאפשר לדייק מלשונו, זה כלל.
אתה רב כאן במורה נבוכים, אני
לא יודע. לא, לא, ביד החזקה, אני מדבר על הלכה, לדייק בלשונו במורה נבוכים, זה מעניין. מורים על ההלכה. אבל זה יש מחלוקת רמב״ם ורמב״ן בלכות קריאת שמע. רמב״ם ורייבד בלכות קריאת שמע. הרמב״ם אומר שקריאת שמע נאמרת בכל לשון, זה סוטה בפרק שביעי, זה אחד מהדברים שנאמרים בכל לשון, והוא אומר ובלבד שידייק באותיותיה. אז שואל הרייבד על הרמב״ם, הרי כל הלשונות פירוש הן, ומי הוא שידקדק אחר פירושו? מה יש לדייק בלשונותיה, אם אתה זה שניסח את זה, אז מה יש לדקדק? אבל שיטת הרמב״ם היא שכנראה אפשר לדקדק גם בדבר שאתה עצמך. אוקיי, בכל אופן, אז זה מאוד קשה ברמב״ם. א', הוא מקפיד על דיוק בלשונו. דבר כל כך יסודי הלכתית שיגיד, אני מדבר פה רק על שאלת המקור ולא על שאלת התוקף. הוא משתמש בשפה של דאורייתא ודרבנן, שזאת שפה שמשתמשים בה כדי לדבר על התוקף. והוא מדבר על המקור. זה פשוט לא יכול להיות. הרמב״ם בהלכות גירושין, למשל, הרמב״ם כותב, מה ההבדל בין גט פסול וגט בטל? אז דע לך, בכל מקום שכתבתי לאורך ההלכות האלה, שהגט הוא בטל, פירושו בטל מן התורה. כשכתבתי שהגט הוא פסול, אז פירושו שמן התורה הוא כשר, אבל חכמים פסלו אותו. הרמב״ם מקפיד בלשונו על, על, על דקדוקים ממש. אז על, להגיד שזה דאורייתא וזה דרבנן ולמשהו אחר לגמרי, זה כל כך בלתי סביר כפירוש לרמב״ם. זה לא סביר, פשוט לא, זה לא יכול להיות נכון. מעבר לזה,
הרמב״ם כותב ב... ב... בהקדמה ל... בסוף השורש ה-14 בהקדמה למניין המצוות בסוף השורש ה-14 הרמב״ם כותב כך, וכשלא התבאר, אולי עוד הקדמה לפני שאני קורא את זה, באמת כשבודקים את היד החזקה, הזכרתי את זה בעצם, אבל אני רק רוצה לחדד, כמעט לא מוצאים טביעות אצבע לקביעה הזאת של השורש השני. כמעט לא מוצאים שם הלכה שהיא ידועה כהלכה דאורייתא והיא נלמדת מדרשה, והרמב״ם כותב עליה שהיא מדרבנן. יש כמה דוגמאות בודדות לזה, אך הידועה שבהן זה בתחילת הלכות אישות, כשמדבר על קידושי כסף שזה רק מדברי סופרים, יש לגבי פסולי עדות ממשפחת האם, קרובים ממשפחת האם, גם שמה, על כל מקור כזה יש ויכוח בין הנושאי כלים למה בדיוק מתכוון, אבל גם אם הוא התכוון במקומות האלה לעיקרון שהוא כותב כאן, מעט מאוד מקומות ביד החזקה זה מופיע. עכשיו היינו מצפים שזה יופיע כל הלכה שנייה, כי כמעט כל ההלכות שבידינו, כמו שהרמב"ם עצמו כותב, זה הלכות שיוצאות מדרשות. אנחנו היינו אמורים לקבל כל פעם סתירה בפרצוף כל הלכה שנייה. כל פעם הוא היה צריך להגיד לנו על משהו שחשבנו שהוא דאורייתא, הרמב"ם הייתי מצפה שיגיד שזה הלכה דרבנן. זה לא קורה. אמרת
שיש דוגמאות הפוכות, אבל...
יש בודדות, כן, אמרתי, בהלכות אישות, מה זאת אומרת?
של
ארנור... כן, או שהוא לא כותב כלום ואז ברור שזה דאורייתא, או שהוא כותב שזה דאורייתא, כן, וספקם לחומרא, כן. לכן אני אומר, יש מעט מאוד ביטוי לזה, ביטוי הלכתי לעיקרון הזה ביד החזקה, מה שמחזק את התפיסה של התשבץ, שאומר שהרמב"ם לא מדבר פה על ההלכה, אלא על שאלת המקור, לא על שאלת התוקף. אבל יש פה ושם כן התייחסויות לזה בהלכה, והרי מספיק לי אחת או שתיים כדי להראות שהרמב"ם מדבר על הבחנה מהותית. אחרי זה צריך לשאול את עצמנו למה זה מופיע כל כך מעט. אבל אם זה כבר מופיע במקומות בודדים, זה מספיק לי בשביל להוכיח שהתשבץ לא צודק ברמה העקרונית. ואז אני צריך לשאול את עצמי בסדר, אבל למה זה כל כך מעט פעמים? אוקיי? כן, בסדר. זאת שאלה שנייה שאני צריך לדון בה. אז אני אנסה להביא מקור אחד או שניים לעניין הזה. הרמב״ם, אולי שלושה אפילו. הרמב״ם בהקדמה למניין המצוות כותב כך, וכשלא התבהרה ההזהרה מן הכתוב, אם יש לנו פסוק שמטיל עונש, מכה אביו ואמו מות יומת. אז הגמרא שואלת, עונש שמענו אזהרה מניין? תורה קובעת שיש עונש על מי שמכה אביו ואמו, אבל איפה יש אזהרה? איפה כתוב שזה אסור? אוקיי? אז צריך אזהרה גם, אז היא מחפשת כל מיני אזהרות בכל מיני מקומות. אבל אין, עונש בלי אזהרה לא מספיק. בכל מקום שהתורה כותבת עונש צריך להיות גם פסוק שכותב אזהרה זה לאו. כן? שצריך להיות פסוק שאוסר את זה בלאו. אז הרמב"ם אומר ככה, כשלא התבהרה אזהרה מן הכתוב, ילמדו אותה בהקש מן ההקשים התוריים. כן, במידות הדרש. כמו שזכרו באזהרת מקלל אביו ואמו ומכה אביו ואמו, שלא התבהרה בכתוב כלל, שלא אמר לא תקלל אביך, ולא אמר לא תקה אביך, אך חייב אמית למי שהיכה או קילל. יש עונש, אבל אין אזהרה. הנה ידענו שהם מצוות לא תעשה, והוצאנו להם ולדומים להם האזהרה ממקום אחר בדרך היקש. הגמרא לא מצאה פסוק הזה, אז היא מוצאת אזהרה בדרך של היקש, באמצעות דרשה. וזה אינו סותר אומרם, אין מזהירים מן הדין. ולא אומרם תמיד, וכי מזהירים מן הדין? כן, שאלה, צורה אחרת לשאול את זה. זה לא סותר את הכלל שלא מזהירים מן הדין. שאנחנו לא נאמר אין מזהירים מן הדין, אלא כדי שנאסור מה שלא יתבאר לו איסור מיוחד באופן היקש. אמנם, כשנמצא העונש בביאור בתורה לעושה המעשה הזה, נדע בהכרח שהוא מעשה אסור מוזהר ממנו. ואמנם נוציא בהיקש ההזהרה, בשביל שיתחזק לנו שורש אומרם, לא אנש הכתוב אלא אם כן יזהיר. ואחר הגיעה ההזהרה מהדבר ההוא, אז התחייב מי שעבר ועשה אותו עם קראת או מיטה. מה אומר הרמב"ם? בעצם כשיש עונש בתורה, ואנחנו מצאנו אזהרה בדרך של דרשה, אחת ממידות הדרש.
לא, חיפשנו, בגלל שראינו שיש עונש.
כן, ומצאנו.
חיפשנו.
חיפשנו ומצאנו. עכשיו שואל הרמב״ם, עדיין, מה אכפת לי שמצאנו? הרי אין עונשין, אלא אם כן מזהירים.
ואם לא מצאנו,
אז לא מענישים.
כן, יש דוגמה כזאת שיש עונש בתורה ולא מצאנו
לא. יש קושייה של תוספות.
זה
לא טאוטולוגיה, אלא תמיד מצאו עזרה.
ברור שמצאו.
מה זה ברור שמצאו?
איך יכול להיות שיש עונש בלי שיש עזרה?
אולי לא מצאו.
אין יש... דבר כזה, אבל לא קרה שלא מצאו.
בסדר, אבל יכול היה להיות שלא ימצאו. במקרה, מצאו תמיד.
במקרה מצאו תמיד.
כן.
יש תוספות בסנהדרין ששואל על, על כובש נבואתו. מה אומרת שם שכובש נבואתו חייב מלכות? ועל זה שואל התוספות, הרי לא מצאנו עזרה. אז איך מלכים שם? אז יש שיטות שלמות, איפה בדיוק העזרה? המתחס חינוך רוצה לטעון שזה באמת המקרה היחיד שבו יש עונש ואין עזר. והוא רוצה להסביר דרך זה את יונה הנביא. שיונה הנביא, לא, רק סוגריים, שיונה הנביא, כן, ברח מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת לנינווה, והוא כבש את נבואתו. מדובר על נביא, לא, זה לא ילד קטן. מה, אתה בורח מהקדוש ברוך הוא? הוא אומר לך ללכת להתנבא. אתה בורח ממנו לים? מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, כי יונה הנביא, כך מציע מתחס חינוך. יונה הנביא הבין שיש עזרה על כובש נבואתו, יש עונש על כובש נבואתו, אבל אין עזרה. אז מה? אז החינוך כותב במצווה סמך ת' שלא לקלל דיין, אלוהים לא תקלל. אז החינוך כותב שמה שלמה באמת צריך את העזרה בנוסף לעונש. אז הוא אומר כי אם לא הייתה עזרה, אז היינו חושבים שהעונש זה איזשהו סוג של התניה מכנית. אתה לא עושה משהו נגד רצון השם, אתה יכול לעשות את זה. הגדל לך שתחטוף על זה. לא כי הרגזת את הקדוש ברוך הוא, לא כי הלכת נגד רצונו, אלא כי יש מין התניה כזאת. מי שעושה את זה חייב מלכות. אבל לא, זה לא עונש במובן המלא שעשית משהו שנגד רצון השם, ומגיע לך עונש על זה וכו'. זה היה המצב אם היה רק עונש ואין עזרה. אבל אין דבר כזה, ולכן חז"ל מניחים שתמיד צריכה להיות גם עזרה. כי אין סתם עונש שהוא התניה מכנית. עונש הוא בא בגלל שעשית מעשה רע. אז אומר המנחס חינוך, טוב, אז לפי החינוך הזה, בוא נחזור ליונה. יונה, תוספות שאל הרי שעל כובש נבואתו אין עזרה. אז בעצם אולי זה באמת מסביר את יונה, נכון? זה המקרה היחידי, או לא יודע, אחד המקרים, שבהם יש עונש ואין עזרה. יונה הנביא עשה את החשבון, הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת לנינווה. הוא אומר, תראה, אני לא הולך נגד רצון השם כשאני אברח ממנו. כי אין עזרה, זה לא לאו לכבוש את נבואתו. אז הוא ברח מהקדוש ברוך הוא, הוא ידע שהוא יענש. הוא ידע שהוא יענש, אבל הוא לקח בחשבון, היה לו איזשהו אידיאולוגיה סביב העניין, כן? אז זה כתבו רבים, הוא חשב שלא נכון להחזיר אנשים בתשובה, צריכים לחטוף אם הם חטאו. כל הוורטים הידועים על יונה, זה לא וורטים, זה די ברור בפסוקים. אבל בכל אופן, זה בדיוק הנקודה, שיונה...
הוא יענש, אבל הוא לא יקבל אותו.
הוא יקבל. הוא יקבל עונש רק כהתניה, לא עונש של בית דין. הוא יקבל עונש כהתניה. זאת אומרת, אם אתה עשית את זה, אז מגיע לך עונש. לא בגלל שבאמת עשית משהו שלא בסדר. זה להחלטתך.
מגיע לך, אבל תקבל.
כן.
הקדוש ברוך הוא.
לא שני
עדים.
זה קצת
מוזר.
לא שני עדים.
מה?
לא צריך שני
עדים. אם זה עונש בבית דין, אז צריך שני עדים. הגמרא שואלת, איך מטרים בו? הגמרא שם באותו מקום שואלת, איך מטרים במי שכובש את נבואתו? הנביא קיבל נבואה ולא אמר אותה. נו, אז איך? מי יעיד על זה? איך? אז אומרים, חבריו הנביאים מטרים בו. מעידים על זה ומטרים בו.
דווקא
במקום שאומר
לך בפירוש לעשות
משהו,
ואתה, זה המקום ש...
נכון. טוב, המחסינוך עצמו יורד מזה אחר כך. הוא אומר, זה עבור, אבל זה לא...
אין שם עליו, יש שם ביטול עשה.
נכון. זה בכלל קשה על כל העסק הזה. כי המלכות שם פשוט המלכות מרדות. זה ביטול עשה. הנביא צריך לנבא, זה מצוות עשה. ואם הוא לא מנבא, כובש נבואתו, זה ביטול עשה, זה לא עליו. אז ברור שלא צריך חזרה, וטוב, אבל לא יודע, זה תוספות והמחסינוך, זה קשה, אני חושב. טוב, בכל אופן, אז זה רק שאלת אם יש משהו שלא מצאו עזרה, אז הנה, פה יש דוגמה אחת, וגם אותם גם ממנה, כנראה, זה לא, אני חושב שזה לא נכון. כן, אז הרמב״ם אומר, נחזור לדברי הרמב״ם כאן, שאם אנחנו מוצאים עזרה מדרשה, יש לנו עונש בתורה. אנחנו מוצאים עזרה מדרשה, אז זה בסדר. מה החידוש? שזה לא סותר את אומרם אין עונשים אלא אם כן מזהירים. או אין עונשים מן הדין, סליחה. אין מזהירים מן הדין. מה זאת אומרת? אז על מה כן נאמר אין מזהירים מן הדין? קודם כל יש פה חידוש של הרמב״ם, שאין מזהירים מן הדין מדבר על כל מידות הדרש. אבל זה הרמב"ן תוקף אותו, כי זה רק על קל וחומר, זה לא על כל מידות הדרש. אבל הרמב"ן אומר שזה על כל מידות הדרש. נחזור גם לנקודה הזאת בהמשך. אבל מעבר לזה, מה התפיסה של אין מזהירים מן הדין לפי הרמב"ם? שכל דבר שנלמד מדרשה, לא מענישים עליו. נכון? הוא לא עזרה, הוא לא לאו. מה? מכל וחומר, אבל הרמב"ם אומר מכל הדרשות. זאת אומרת שאצל הרמב"ם כל הדרשות זה כמו קל וחומר. מה זה אומר? שהאמירה שהוא אומר בשורש השני, שהלכה שנלמדת מדרשה היא הלכה דרבנן, לא דאורייתא, זאת אמירה הלכתית. הנה המסקנה, לא מענישים על זה. זה לא דאורייתא, לא לוקים על זה. החידוש של הרמב"ם כאן, זה שאם יש עונש שכתוב בתורה, והעזרה מצאת אותה רק מדרשה, זה בסדר. כי בתורה סוף סוף כתוב עונש. אז אם יש עזרה, אז זה בסדר. וגם את זה אני עוד אצטרך להסביר. זה החידוש שלו. אבל מכלל דבריו, מה אנחנו לומדים? שאם אין עונש בתורה, יש רק עזרה שנלמדת מאחת המידות. במצב כזה, לא מאנשים, לא מלכים. זאת שיטת הרמב״ם. זה כתוב בבירור. אז זה נגד התשבץ. כי התשבץ אומר ששיטת הרמב״ם, שהחלוקה של הרמב״ם בין הלכות של סוד מדרשות, שהן דרבנן, הלכות שכתובות בתורה שהן דאורייתא, זה בכלל לא מדבר במישור ההלכתי, זה מדבר במישור בשאלת המקור, לא בשאלת התוקף. פה הרמב״ם אומר, לא מענישים על זה. זה ודאי מדבר על שאלת התוקף.
אולי זה רק בכלל הזה.
מה?
אולי רק בכלל הזה.
בכלל הזה זה...
שם הוא עבר לדבר על... לפי התשבץ. הוא עבר לדבר על...
מה זה הכלל שם? בשורש השני?
לא. בשורש הראשון זה המושג, שם זה מושג בשורש,
לא זוכר את זה. פה זה לא 14, זה כבר הקדמה לספר המצוות.
שם הוא מדבר על הלכתי. ולכן אי אפשר לבוא למסקנה שהרמב״ם שם מדבר
בשורש השני. אבל דבר שיצא מדרשה, הוא שונה הלכתית מדבר שכתוב בתורה או לא לפי הרמב״ם?
כן, אבל
דווקא
משום... דווקא משום יש כלל שאם מזהירים מן הדין, זה דווקא ספציפית לפי עונש, לא רק לעניין
תוקף. לא, מה זה עונש? זה לא לאו. אז אין עזרה. אין מזהירים מן הדין, פירושו שאין לאו. אין עזרה, אין לאו. ממילא גם לא עונשים.
הוא מדבר בזה דווקא ברקע של לקבל את העונש בסוף.
ברור, נו. כי אם אין לאו, אז אין עונש.
כן, אבל אולי זה מוגדר דווקא לעניין של עונשים.
למה? אבל למה זה מוגדר עניין עונשים? זה אומר שזאת לא עזרה.
זה ההנחה
שלך. אז מה ההנחה אחרת? תגידו לי הנחה אחרת.
זה שלא... זה אסור, זה לא מביא עונש.
נו, אבל עדיין, זאת אמירה הלכתית. אז יש השלכה הלכתית למה שהרמב"ם אומר בשורש השני, לא?
כאילו, ייתכן מצב שדבר הוא מאין
כזה לעבור. יכול להיות, אין בעיה, אבל עונש אין.
אסור דאורייתא.
יכול להיות, אבל עונש אין. כן, חצי שיעור למשל. חצי שיעור מן התורה, לפי רבי יוחנן, ההלכה שחצי שיעור אסור מן התורה, אבל אין עונש לזה, אין מלכות על זה. כן, יש דברים
כאלה.
אבל זה אומר שיש השלכה הלכתית לאמירה שלו בשורש השני.
השלכה הלכתית.
נכון, שאין עונש. אז זה לא רק שאלת המקור. בסדר? אני אתן לכם עוד דוגמה.
עולם ההלכה זה דרעי למי להקשות על התשבץ.
כן. אתן לכם עוד דוגמה. הרמב״ם בפירוש המשנה בכלים, פרק י' ז'. אני לא דפדף פה, אני לא זוכר איפה זה מופיע פה. ולרמב״ם כותב שם שהלכה למשה מסיני זה דברי סופרים. ואז הוא אומר, אז הוא מדבר שם על שיעורים. אז הוא אומר, אז למה, אם יש לך ספק, אם יש שיעור, נגיד לגבי תומעה, אם יש שיעור או אין שיעור, אתה לא הולך לכולה. הרי בשיעור זה הלכה מדברי סופרים. ואז הוא אומר, בגלל ש השיעורים הם פרטים במצווה מנויה. נגיד, אם יש איסור לאכול חזיר, אז זה איסור תורה, כתוב בתורה. השיעור, שרק משיעור כזית יש איסור לאכול חזיר, הוא הלכה למשה מסיני. שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. עם הבסוכה שנסה להביא את זה מארץ חיטה וסור, איזה הלכה למשה מסיני. אז הרמב״ם אומר, כן, אבל זאת הלכה למשה מסיני שמפרשת את האיסור שכתוב בתורה לא לאכול חזיר. אז ברור שזה דאורייתא. זה לא דרבנן. אם יש הלכה למשה מסיני שמחדשת הלכה חדשה, כן, נגיד ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני, אז זה הלכה למשה מסיני שמחדשת הלכה חדשה. ההלכה הזאת היא הלכה מדברי סופרים. אבל אם יש הלכה למשה מסיני שבאה לפרש הלכה שכתובה בפסוק, אז זה רק הלכה למשה מסיני שמסבירה את הפסוק, אז תכלס מה שיוצא ממנה הוא ידאורייתא, לא דרבנן. ולכן מספק הולכים לחומרא. כך אומר הרמב״ם שם. מה רואים עוד פעם? שאם יש הלכה למשה מסיני שמחדשת הלכה חדשה, הספקה לכולה. זאת אומרת, כשהוא כותב שזה דרבנן, הוא לא מתכוון רק לשאלת המקור, הוא מתכוון לשאלת התוקף. כי הוא אומר נפקא מינה הלכתית. אם דבר הוא הלכה למשה מסיני, ספקו לכולה. פה הוא רק אומר, כן, אבל אם זאת הלכה למשה מסיני שמפרשת פסוק, אז יהיה דאורייתא. אבל עוד פעם רואים שהאמירה הזאת שמדובר על דין דרבנן, בהלכה למשה מסיני, היא אמירה שמתייחסת למישור ההלכתי. הנה ההשלכה שספקו צריך להיות לכולה. הוא לא אומר סתם, זה לא אמירה מטה הלכתית כזאת, שהמקור הוא מקור דרבנן וכו'.
הרמב״ם רואים לחמת
במונח דרבנן,
או רק
מולי סופרים. הבנתי?
הרמב״ם משתמש במונח דרבנן.
שניהם. זה אחד הרבי יחיה בן משהו, רבי תם בן יחיה, משהו כזה פרשן תימני, רצה לטעון שאצל הרמב״ם יש הרבה בין המונח דרבנן למונח דברי סופרים. והוא טוען שדרבנן זה המונח ההלכתי, ודברי סופרים זה שאלת המקום. כך הוא רוצה להסביר את התשבץ. והרבה נמשכו אחריו, עד היום מצטטים את זה בישיבות, ככה זה השתגר ככה מאוד, אין לזה שורש בענף. הרמב״ם כותב את זה בערבית, לא בעברית. ואנשים שיודעים ערבית, אני לא יודע ערבית, אבל אנשים שיודעים ערבית אומרים, מה שכתוב שם זה דרבנן, המתרגם תרגם את זה לדברי סופרים, זה אין לזה שום משמעות. הביטוי שכתוב במקור הערבי הוא אותו ביטוי, אותו ביטוי, כן, כן, זה אותו, זה גם, אתה רואה גם ביד החזקה, שהוא משתמש בדרבנן ודברי סופרים באופן לגמרי חילופי, לא תמצא שם שדברי סופרים זה הסוג הזה ודרבנן זה הסוג הרגיל. זה חילופי לגמרי אצל הרמב״ם.
אומרים לצד שני, שיש משהו שיש תוקף מדרעידן, שהלכה, שיש פורש מדרעידן, או שיש את המקור הוא מדרעידן וישיר, עד כן הדרשה הוא כן מדרעידן, יש תוקף מדרעידן. מצד שני רואים
שיש מצבים שבהם הלכה היא דאורייתא.
שאפילו אם זה רק דרש, כן, אם רק זה...
אבל ברמב"ם עצמו כותב את זה. אם חז"ל אומרים לנו שזה דאורייתא ועושו דרשה, זה גם יהיה דאורייתא. הרמב"ם פה מוסיף עוד שתי קטגוריות. קטגוריה אחת זה כאשר העונש כתוב בתורה, זה כאילו שחז"ל אמרו לנו. בסדר, אבל יש כבר קטגוריה כזאת ברמב"ם. של דרשות שיוצרות הלכה דאורייתא. אם זו דרשה סומכת, או אם העונש כתוב בתורה, שגם אז זה בעצם דרשה סומכת. כי אנחנו יודעים הרי שזאת ההלכה. כי התורה אומרת שיש על זה עונש. אז אנחנו מחפשים מקור, זה בעצם דרשה סומכת. אוקיי? עכשיו, יש אחד המקורות הידועים והקשים ברמב״ם, זה דברי הרמב״ם בהלכות אישות, תחילת הלכות אישות, כן, לקידושי כסף. הרמב״ם הרמב״ם מהלכות אישות כותב ככה, וליקוחין אלו, ממש בתחילת הלכות אישות, פרק א' הלכה ב', וליקוחין אלו מצוות עשה של תורה הם, ובאחד משלושה דברים האישה נקנית, המשנה הראשונה בקידושין, בכסף או בשטר או בביאה, בביאה ובשטר מן התורה, ובכסף מדברי סופרים. בגמרא אין לזה רמז. והוא אומר, וליקוחין אלו הם הנקראים קידושין או ירוסין בכל מקום. הרעם, הרייבד מיד קופץ, זה שיבוש, הוא פירוש משובש יתאו. איפה הוא רוצה את זה שכסף זה דברי סופרים? אין לזה רמז, בכל השס מתייחסים לקידושי כסף כקידושי דאורייתא, הורגים את האישה על ניאוף כתוצאה מקידושי כסף. להפך, יש תקנה שמקדשים רק בכסף ולא בביאר, תקנה של רב. אז עכשיו כל הקידושים זה רק דרבנן, איך זה יכול להיות דבר כזה? אבל לא צריך להגיע לשס, הרמב״ם עצמו כותב את זה. בהלכה ג' וכיוון שנקנית האישה ונעשית מקודשת, אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה, הרי יש את איש, והבעל עליה חוץ מבעלה חייב מיתת בית דין, ואם רצה לגרש צריכה גט. הוא לא אומר רק בביאה ובשטר. אחרי שהוא מנה את שלושת הדרכים שהאישה נקנית, וזה, כשהיא נקנתה, אחרי זה מי שבא עליה חייב מיתה.
כמו שפרש בהלכה א', מה? כמו שפרש בהלכה א', רק...
הוא לא כותב כמו שפרש
בהלכה א'. הוא לא כותב את זה, זה פשוט לא.
מה פשוט? תכתוב, אם היא התקדשה בביאה או בשטר, חייבת מיטה. האם היא התקדשה בכסף, אז לא. זה לא פשוט בכלל.
למה זה פשוט? זה שהוא מתכוון רק לביאה ובשטר.
למה זה כל כך פשוט?
הוא כתב את זה בהלכה א'.
לא, הוא כתב את זה דרבנן. של דברי סופרים.
לכן ההלכה ג' מתייחס רק לשני הנושאים בהלכה.
אבל הוא לא כותב, הוא צריך לכתוב את זה. צריך לכתוב את זה.
לא, אף אחד לא מסכים לזה. לכולם ברור שפה חייבת מיטה. והרמב"ם, זה ברור, בכל מקום הוא מדבר על חיוב מיטה, והוא לא אומר והוא שהתקדשה בביאה או בשטר. זה לא, אין שום הסתייגות כזאת ברמב"ם.
הוא אומר אף על פי שלא, הוא מפורש אומר אף על פי, אם בהלכה ג' אומר,
כיוון שנקנה לאישה מקודשת, הרי יש את איש והבעל עליה חוץ מבעלה חייב מיטת בית דין.
לא, בהתחלה.
וכיוון שנקנה את האישה ונעשית מקודשת...
בכסף או
בשטר. בסדר, זו השאלה, אם נקנה את זה בשלושת הדרכים.
אפילו בלי הביאה.
אף על פי שלא נבעל... לא, אף על פי שלא נבעל... פי שלא היו... אף על פי שזה רק קידושין ולא נישואין. יש ביאת קידושין ואחרי זה יש ביאת נישואין. אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה, כוונה אף על פי שלא היה נישואין, אלא היה רק קידושין.
אז פה זה באמת שאלה קשה, ויש לזה נוסחאות, יש כאלה שרוצים לטעון שהרמב״ם חזר בו.
רבי אברהם בן הרמב״ם טוען שאבא שלו חזר בו. זאת אומרת, זה לא דברי סופרים, זה דאורייתא. אבל זה טענה משונה. כי הרמב״ם בתשובה, הרבה אחרי שהוא כתב את היד החזקה, כותב במפורש, יש לי חיבור בלשון ערבי, תשובה מאוד מפורסמת לרבי פנחס מאלכסנדריה, הדיין מאלכסנדריה, בעניין מניין המצוות. הוא שואל אותו על הדברי סופרים הזה שם. והוא אצל מורנו סעדי השץ וכו', ויש בתחילתו 14 פרקים בכללות גדולות בעיקרי מניין המצוות. אגב, הרייבד כנראה לא הכיר את השורשים, והרבה מהראשונים לא הכירו את השורשים, כי הם היו כתובים ערבית. ולכן, ברור, זאת אומרת, הראשונים שמקשים על הרמב"ם רואים שהם לא הכירו את השורשים, כי יש דברים שכתובים בשורשים ושם הרמב"ם מסביר את זה. גם זה אחד מהם. צריך אדם להידע אותם, ואחר כך יתברר לו טעות כל מי שמנע מצוות חוץ ממני. מי בעל הלכות גדולות עד עכשיו? אחרי שתלמדו את 14 השורשים האלה, אז תבינו שכולם חוץ ממני טעו. ובאותן הפרקים בארתי, שאין כל דבר שלמדים אותו בהיקש או בקל וחומר או בגזרה שווה או במידה מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, הוא דין תורה, עד שיאמרו חכמים במפורש שהוא מן התורה. אחרת זה לא דין תורה. והבאתי על זה ראיות, ושם בארתי שאפילו דבר שהוא הלכה למשה מסיני, מדברי סופרים קרינן לי. אגב, שם זה לא מבורך. לא כתוב, בכל השורש שלנו לא כתוב שהלכה למשה מסיני זה לא דאורייתא. אבל זה כתוב בעקיפין. אני אגיע לזה בהמשך. ואין שם מן התורה אלא דבר שהוא מפורש בתורה. כגון שעטנז וקיליים ושבת ועריות. או דבר שאמרו חכמים שהוא מן התורה, והן כמו 3-4 דברים בלבד. זה מה שהזכרתי קודם. ובאותו הספר בארתי הכל. וכשתקרא אותו יתבאר לך אף על פי שהוא בלשון ערבי. וכן יש לשאול בוודאי ולומר לי, הבעילה ודאי מן התורה, שהרי לא למדוע במידה מ-13 מידות, אלא ובעלה מלמד קנית בביאה. אז זה כתוב במפורש בתורה, הבעילה. אז לכן, קידושי ביאה זה דאורייתא. זאת אומרת, אלא הכסף והשטר בהיקש למדו אותם. למה אמרת שהשטר מן התורה והכסף מדבריהם? אז תחליט, אז שגם השטר יהיה מדבריהם. והתשובה על זה, שוודאי כך הייתי אומר, שהכסף והשטר מדבריהם, הועילו מן הדין באו. לולי, דאמרינן בעדיה, בקידושין מדף ת', בעניין נערה המאורסה, דאמרינן נערה המאורסה, דאמר רחמנה בסקילה, איך היא משכחת לה? פירוש, מדי כאמר קרא נערה בתולה מאורסה, שמע מינה בוודאי שיש מאורסה מן התורה. אחרת איך התורה מדברת על נערה המאורסה? כנראה שיש דבר כזה אירוסין כבר מן התורה. לא מדי רבנן. בלא ביאה, כי מדובר על נערה המאורסה בלי ביאה, והיא עדיין מאורסה מן התורה. בסדר? ושקלו ותארו, וסוף המים אמר רב נחמן בר יצחק, משכחת לה כגון שקידשה בשטר. אז מה רואים? שחכמים עצמם העידו שקידושי שטר, למרות שזה יוצא מהיקש. וזה היה צריך עוד הרבנה. אם חכמים אומרים זה דאורייתא, זה דאורייתא. אבל על כסף הם לא אמרו את זה. ולכן כסף נשאר דברי סופרים, ושטר זה דאורייתא. תראו עד כמה הרמב"ם מדייק. מהווה אמינה של הגמרא בדף ת' הוא לומד שקידושי שטר זה דאורייתא, והוא חוזר ליד החזקה שלו והוא מסביר, שטר זה דאורייתא, כסף זה דרבנן. כל דבר, החיבור הזה הוא חיבור מפחיד, היד החזקה. זאת אומרת, איכשהו הצליח לארגן את כל העסק הזה, להתחשב בכל מיני הווה אמינות כאלה, ולהוציא מהם מבנה באמת מדהים. לא משנה, בכל אופן, מה רואים כאן? שבתשובה הוא עומד מאחורי מה שהוא כתב. נכון? אז מה זה חזר בו? הרבה אחרי שהוא גמר את היד החזקה, כתוב שהוא חזר בו ביד החזקה עצמה. זאת אומרת שביד החזקה בהתחלה הוא אומר שזה דרבנן, ואז הוא אומר חייבים על זה מיטה, אז הוא חזר בו. מה חזר בו? הרי שאלו אותו הרבה אחרי שהוא גמר את היד החזקה, שאלו אותו על מה שהוא כתב שם, והוא אומר, תסתכל בשורש השני, שם אני מסביר למה קראתי לזה דברי סופרים. אגב, זאת התייחסות מאוד יחידה של הרמב״ם לזה, להשפעה של השורש השני על הספר, על היד החזקה. אמרתי שיש מעט מאוד מקומות, פה הרמב״ם עצמו אומר שזה בא משם. אז פה לא צריך ספקולציות פרשניות. פה הרמב״ם עצמו אומר, תסתכל בשורש השני ותבין. אבל מצד שני, הרמב״ם גם כותב שחייבים מיטה, מי שבא על אישה כזאת. אז יש פה משהו שהוא בעייתי. כן?
בקידושי האישה, האם מדובר על קיום מצווה דורית או דרבנן, או הסטטוס
הלגלי
שלה, שזה שני
דברים
שונים.
בפשטות קידושין זה לא מצווה.
או הסטטוס שלה.
אני מבין, אבל בפשטות קידושין זה לא מצווה. זה מכשיר... לא, באופן כללי בכלל בקידושין אין מצווה. לא בגלל קידושי כסף. זה אמצעי לפריאה ורבייה.
אז
זה רק סטטוס.
הסטטוס של השני מקודש מדרורית או מקודש
מדרורית? ככה לכאורה, כן.
אוקיי, אז זה דוגמה לגמרי שונה מכל הדברים האחרים שאנחנו מדברים.
לא, אבל עדיין רואים...
אנחנו לא מדברים פה על מצווה, אנחנו מדברים על סטטוס.
אבל עדיין רואים שדבר שיוצא מדרשה, יש לו סטטוס של הלכה דרבנן. זה הוויכוח בין התשבץ לרמב"ן.
אבל זה לא ממש הלכה.
זה לא הלכה שהיא מקודשת מדרבנן. אבל הסטטוס הזה הוא מאוד חשוב, שמי שבא עליה חייב מיטה או לא חייב מיטה.
אבל מצווה רגילה זה משהו שחייבים לעשות.
בסדר, אוקיי, אז מה? ועדיין, השאלה אם הלכה שנלמדת מדרשה היא הלכה דאורייתא או לא, זה הוויכוח. פה רואים שלא.
אבל אין הלכה לקדש מישהו.
לא, אין מצווה לקדש, יש הלכה שהאישה מקודשת. זה קביעה הלכתית. זאת לא מצווה, אבל יש פה קביעה הלכתית, שזה מצב שהוא...
יש הדבר לעבור על אשת איש, השאלה אם אשת איש
לא.
כן.
זה דאורייתא.
נו, אבל זה דרבנן.
שזה דאורייתא לכל
הדעות. שנובע מקביעת הסטטוס, אבל זה...
בסדר, אז זה לא מצווה, אז מה? אבל עדיין הדבר שיוצא מדרשה הוא הלכה דרבנן.
אבל הביקור הזה אינו דומה.
בטח שהוא דומה. התשבץ והרמב"ן מתווכחים מה הרמב"ם מתכוון. האם דבר שהלכה שיוצאת מדרשה היא הלכה דאורייתא או הלכה דרבנן? לא נורא על מצווה, נורא על הלכה. האם הלכה שיוצאת מדרשה היא הלכה דאורייתא או הלכה דרבנן? פה רואים שזה הלכה דרבנן. אבל נדמה לי שהרמב"ם עצמו, כמו שאמרתי קודם, פה מיני ובי זה קשה. נכון, רואים זה הלכה דרבנן, אבל מצד שני גם רואים שמי שבא עליה חייב מיטה, בהלכה הבאה הרמב"ם כותב את זה. אז דווקא זה הוכחה לתשבץ.
זה דומה לגיור.
רגע, שנייה.
הגיור, זה לא מצווה להתגייר.
נכון, אני מסכים שזה לא מצווה.
אבל יש גר מדרבנן.
אין לנו ויכוח, אני מסכים שזה לא מצווה. אבל עדיין זה מכריע את הוויכוח בין התשבץ לרמב"ן. הם לא התווכחו על מצוות, הם התווכחו על כל קביעה הלכתית. אם קביעה הלכתית יוצאת מדרשה, האם היא דאורייתא או דרבנן, זה הוויכוח שלהם. פה רואים, זה דרבנן. מצד אחד, מצד שני, אבל מבחינת ההשלכות, מי שבא עליה חייב מיטה. אז זה ראייה לתשבץ, נכון? כי רואים שזה רק שאלת המקור ולא שאלת ה... עכשיו, אני חושב שזה לא ראייה לתשבץ, יש כאלה שרוצים להביא מכאן ראייה לתשבץ. אני חושב שזה לא ראייה לתשבץ. והנקודה היא שהבאתי קודם את הרמב״ם בפירוש המשנה בכלים. שם הרמב״ם דיבר על השיעורים, אם אתם זוכרים.
לא הבנתי את השאלה. סך הכל השינוי סטטוס, כן, הוא נובע מדרבנן, אבל הסטטוס מוגדר כמושג תורני, הוא מושג דאורייתא. או אתה נשוי או שאתה לא נשוי.
אז...
חזר, הפכו אותך לסטטוס של נשוי.
אתה יכול להגיד? מי אמר? מה זאת אומרת, איך הם...
נשוי מדרבנן.
למה לא? בטח שיש. בוודאי שיש. מי שמקדש אישה במעמד שלושתן. מה הדין? נשואה לו מדרבנן. עכשיו השאלה אם קידושי... נשואה לו. מי שבא עליה חייב עונש מדרבנן, מכות מרדות. כן, מדרבנן.
זה השאלה אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא או לא. מחנה אפרים יש על זה וכל מיני כאלה. אם קניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא, אז יש עולם שלם כמו הדאורייתא יש במישור דרבנן. הכל שם, יש ממזר מדרבנן, יש גירושין מדרבנן, קידושין מדרבנן, הכל מדרבנן. מי שאומר שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא, הוא אומר את מה שאתה אומר.
ועל זה אני מגיע עוד רגע. פה באמת, לכן אני חושב שהסוגיה הזאת של הלכות אישות לא נוגעת אלינו. כי הזכרתי את הרמב״ם בפירוש המשנה בכלים. הרמב"ם אומר שם שכאשר ההלכה למשה מסיני של השיעורים, כן, באה ללמד מה מתכוון פסוק, אז היא דאורייתא. למרות שזה הלכה למשה מסיני, ובדרך כלל הלכה למשה מסיני זה דרבנן. אבל אם ההלכה למשה מסיני לא מחדשת הלכה חדשה, אז זה דרבנן. אבל אם היא באה לבאר הלכה דאורייתא שכתובה בפסוק, אז זה דיקטורה. ככה הרמב"ם עצמו כותב, פירוש המשנה. אני טוען שפה זה אותו דבר, וכאן אני מגיע למה שאתה אומר. המושג הקידושין הוא ודאי דאורייתא, זה מה שהרמב"ם אומר, נערה מאורסה שכתוב בתורה, רואים בתורה עצמה שיש אירוסין. זאת אומרת, המושג אירוסין הוא דאורייתא. עכשיו, חכמים עם מדרשה, והדרשה הזאת מסבירה לי למה מתכוונת התורה כשהיא אומרת מאורסה. אז זה דרשה סומכת, זה לא דרשה יוצרת. בעצם זה דרשה שמלמדת אותי מה פירוש הפסוק. במצב כזה, ההלכה שיוצאת מהדרשה היא הלכה דאורייתא. כי ההלכה לימדה אותי למה מתכוונת התורה כשהיא אמרה נערה מאורסה, או אישה שמאורסת. בסדר? אז החז"ל אומרים לי, מדרשה שהתכוונו לא רק לביאה ולשטר, אלא גם לכסף. אבל אחרי שחידשו את הדבר הזה, עכשיו אני כבר יודע שכשאני קורא את התורה באישה שמאורסת או בנערה מאורסה, זה גם כסף, גם שטר וגם ביאה. למדתי זה מדרשה, כמו דבר שהעונש כתוב בתורה, ולמדתי את האזהרה מדרשה. גם זה בסופו של דבר מענישים עליו, למה? כי פה הדרשה באה לבאר משהו שיש לו עוגן בפסוק. זה לא דרשה שמייצרת משהו חדש, אלא היא מפרשת פסוק. עוד שנייה, רק אני רוצה לקרוא קטע ברמב"ם, מצווה רשיות ג' איש שציוונו לבעול בקידושין ולתת דבר ביד האישה או בשטר או בביאה. וזוהי מצוות קידושין, תשמין לב, הוא נזהר. לתת ביד האישה או בשטר או בביאה. מה זה? כן, לתת דבר ביד האישה, או בשטר או בביאה. כסף, שטר וביאה. נכון? לתת דבר ביד האישה, או בשטר, ביאה.
אז הדבר זה הכסף?
כן, לתת דבר ביד, לתת האישה. כן. וזוהי מצוות קידושין. מה זה? מצוות עשה שכוללת גם את כסף.
אפשר להפריש את המשפט הזה בצורה אחרת.
שמה?
לתת דבר ביד האישה, כלומר, או שטר...
ביאה. הביאה זה לא תדבר ביד האישה. והרמז עליו אומרו, כי ייקח איש איש לא, גם אני חשבתי בהתחלה ככה, אבל... והרמז עליו אומרו, כי ייקח איש אישה ובעלה, הורה שהוא יקנה בבעילה, ואמר שם ויצא והייתה, כמו שהיציאה בשטר, כן ההוויה בשטר. וכן למדנו שהיא נקנית בכסף, מאומרו בעמה עברייה, אין כסף. אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר. אמרו, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. ומנו, מי זה? אב. אבל קידושין דאורייתא, אומנם הם מבוארים בביאה. מה זה דאורייתא? הכוונה מה שכתוב מפורש בתורה. כי זה ביאה. כמו שהתבאר במקומות מכתובות וקידושין ונידה. וכבר התבררו משפטי מצוות. אז מה מכוון למה? הוא לא אומר זה דרבנן. הוא אומר, קידושין דאורייתא זה ביאה. זה מה שהתורה אומרת, שאומר, כי ייקח איש אישה ובעלה. בסדר? אבל הדברים שאנחנו לומדים מהגזרה שווה, של השטר, ומהדרשה לגבי כסף, כאפרון, כן? כיחה משדה אפרון. אז כשאנחנו לומדים את הדברים האלה מדרשה, הם מסבירים לנו מה זה קידושין. אז נכון שההסבר הזה הוא הסבר מדברי סופרים, אבל בסופו של דבר זה מסביר מה זה קידושין, ואישה שהתקדשה, מי שבא עליה חייב מיתה.
אבל אחרי זה הוא מבדיל בין שטר לבין כסף.
אז הוא אומר, פה בהקשר הזה, ההבדל הזה הוא כמו התשבץ. זה רק השאלה מה המקור לדין. אבל מבחינת מה תוקף הדין, שניהם זה דאורייתא. ולמה? אבל רק פה. התשבץ לא צודק. פה זה כמו התשבץ. למה? בגלל שכאן הדרשה מבארת ביטוי שמופיע בפסוק, נערה מאורסה. בסדר, דרשה מבארת נותנת לי הלכה דאורייתא, כי בסופו של דבר מאורסה זה דין תורה, הדרשה רק הסבירה לי מה זה מאורסה, אבל אם יש דרשה שיוצרת הלכה חדשה, אז שם זה יהיה דרבנן, כמו שראינו בהלכה למשה מסיני, כמו שראינו כשהעונש כתוב בתורה, רק משפט אחד, אני רוצה לומר שהדבר הזה הוא מאוד חשוב לא רק כדי להסביר את קידושי כסף, לדעתי זה בעצם מה שמסביר את רוב המקומות, או את כל המקומות, שהרמב״ם עצמו לוקח הלכה שיוצאת מדרשה, והוא מתייחס אליה כהלכה דאורייתא, שכולם מקשים איך זה יכול להיות. התשובה שבכל המקומות האלה מדובר בדרשה שמבארת דין שמופיע בפסוק. ולכן, כמה דרשות מחדשות הלכה שהיא לגמרי חדשה? שהיא לא פרט בתוך מצווה או דין בפסוק. מעט מאוד דרשות כאלה יש. בדרשות האלה, הרמב״ם יגיד שזה דרבנן. גם להלכה. נכון שיש מעט כאלה ביד החזקה, אבל זה לא, אנחנו רואים.
הרמב״ם כבר אומר בעצמו שאם הדרשה הוא הלכה למשה מסיני, מפרשות הלכה דאורייתא שמופיעה בפסוק, אז גם הוא מסכים שזה דאורייתא, אבל זה לא ראייה לתשבץ. זה נכון, באותם מקומות שזה הלכה למשה מסיני או דרשה שהן פרשניות, אבל הלכה למשה מסיני או דרשה שמייצרות הלכה חדשה, שם זה הלכה דרבנן ממש. לא רק לגבי שאלת המקור, גם לגבי שאלת התוקף. עכשיו סליחה, כן.
אני לא מבין את ההבדל בין שטר וכסף. שניהם הם פסוקים, דרשות, והרמב״ם אומר שיש יותר ביניהם.
כי הרמב״ם אומר שבשטר חזל עצמם אמרו שזה דאורייתא. מבחינה הלכתית אין הבדל. מבחינה הלכתית אין הבדל. כולם זה דאורייתא מבחינת מי שבא עליה חייב מיתה. אבל יש הבדל במובן של התשבץ, מבחינת המקור. אולי אני אגיד עוד משפט אחד, כי אני אגיע לזה בהמשך. אני אגיד משפט אחד. הטענה היא בעצם, הרמב"ן הרי שאל על הרמב"ם, למה, איך יכול להיות שדרשה פלוס מסורת עושה את מה שמסורת לחוד לא עושה ודרשה לחוד לא עושה. התשובה שאני אגיע אליה בהמשך, אבל זה עונה גם על זה, אז אני אקדים, היא שתלוי איך אתה רואה את הדרשה. זה, אתה גם הערת את זה קודם. הרמב״ם מבין שדרשה היא לא חושפת, היא מרחיבה. הרמב״ן חושב שדרשה היא חושפת. כשאני עושה דרשה, זה חושף עוד מימד שמופיע בתוך הפסוק. אז מבחינתו זה דאורייתא. הרמב״ם אומר, דרשה מראה את הדין שמופיע בפסוק. אוקיי? אז לכן זה לא דאורייתא. אבל, במקום שבו יש לי מסורת, והדרשה היא רק דרשה סומכת, במקום כזה גם הרמב״ם מסכים שהדרשה היא חושפת. לא מרחיבה. ואז ההלכה של סטמן היא הלכה דאורייתא. עכשיו, השטר, הגזרה שווה של גט וקידושים, של שטר, הוא טוען שזו דרשה חושפת, לכן זה דאורייתא. הדרשה של כסף היא דרשה יוצרת, לא דרשה חושפת. אבל היא יוצרת פרט בהלכה קיימת. אז מבחינה הלכתית זה גם יהיה דאורייתא. אבל אם אתה שואל אותי אם זה דברי סופרים מבחינת המקור, זה דברי סופרים. כי המקור הוא לא מהתורה. התורה עצמה לא דיברה על זה. זה לא חושף, זה מרחיב.
זה נכון שבגמרא אומרים את זה, אומרים שזה מדאורייתא, אז זה אברהם בצדיק, אבל למה? איפה זה מגיע?
כי הייתה להם מסורת על זה. לא, כי זה דרשה סומכת, הייתה להם מסורת על שטר, על כסף לא הייתה מסורת.
אז זה ממש היה מסורת ממשה שזה הפירוש.
כן.
וכאן לא היה...
נכון, בכסף לא היה. דרש סומך, כמו שהרמב״ם כותב מפורש, דרש סומך הוא דאורייתא. כותב את זה בשורש, ושם הוא מפנה לשורש.
זה נראה את המקרי של זה, שהרמב״ם דוגמה של שטר, זה נשמע כאילו שבאותה מידה יכלו להגיד ש...
אבל...
בסוגיה אחרת, אם הייתה סוגיה... זאת עוד... זה
לא נשמע שדווקא מושלם. אולי אני את השאלה שלך. אחת השאלות שעולה על הרמב״ם, שלא הזכרתי אותה, אבל היא גם עולה, למה הרמב״ם מניח שכל מקום שחכמים לא אמרו, אז הוא דרבנן? כל מקום שחכמים לא אמרו, אז הוא ספק דאורייתא. או דאורייתא או דרבנן. אם החכמים אמרו שלא, אני מבין. הם לא אמרו כלום. אם אומרים שזה דאורייתא, אז זה דרש סומך. אז זה דאורייתא. אם הם לא אומרים כלום, אז הרמב״ם אומר זה דרבנן. למה? אם הם לא אומרים כלום, אז אני לא יודע. אבל הרמב״ם אומר לא. אם הם לא אומרים זה דרבנן. אתה מבין למה זה קשור לשאלה שלך? כי על שטר הם אמרו, ועל כסף אולי כן, אולי לא, אבל הם לא אמרו. על שטר הם אמרו, על כסף לא. הרמב״ם, כמו שהוא אמר בתשובה, יש רק כמו 3-4 מקרים שהם דאורייתא. לכן בעצם הולכים אחרי הרוב. בכל מקום שחכמים לא אמרו, אז ברור שזה לא דאורייתא. חכמים, כשהם רוצים להגיד זה דאורייתא, הם צריכים להגיד את זה.
אבל לא נשמע,
אתה אומר שזה נראה כמו דרש יוצר. אז זה בכל מקרה קשה על הרמב״ם. אני מסכים, אבל זה בכל מקרה קשה על הרמב״ם. הרמב״ם עצמו תופס שזה דרש סומך, זה ברור, זה כתוב ברמב״ם. עכשיו השאלה, למה הוא חושב שזה דרש סומך, שאלה טובה על הרמב״ם, וזו שאלה עליו, לא עליי. אתם שאלתם עליי, למה הרמב״ם אומר שזה על שטר ולא על כסף. תסתכל ברמב״ם עצמו, הוא אומר, כי שטר זה דרש סומך, וכסף זה דרש יוצר. נכון, אבל הוא עדיין מפרש הלכה קיימת.
מה זה השלוש-ארבעה? השלוש-ארבעה שיש כאלה...
כן, אז הנה, שטר למשל זה אחד מהם אולי.
כן, אבל דרשות יוצרות או סומכות שמפרשות פסוקים...
לא, אז זה גם דאורייתא. זה גם דאורייתא, אין הרבה גם דרך אגב. לא, סליחה, אין הרבה אחרות. נכון, רובן כאלה. רובן כאלה, אם מפרשות פסוקים, אז רובם כאלה. אין, יש מעט דרשות...
אפילו צורת תפילין היא כזאת.
נכון, נכון. לכן זה יהיה דאורייתא גם לפי הרמב״ם.
כן.
כי זה הלכה למשה מסיני שמסבירה מה זה תפילין.
מה זה 3-4 שהרמב״ם מדבר עליהם?
זה, זה דרש, זה דרש, זה דרש סומך שלא מפרש פסוק. שסומך מסורת שקיבלנו בעל פה. ויש לי דרשה שסומכת, דרשה שמדבר על פסוקים יש המון, שמדבר על הלכות בפסוקים.
אם קוראים את זה, הלך למוש מסיני, זה סומכת.
לא. לא, אין דרשה. זה רק הלכה למוש מסיני. יש רק מסורת בעל פה, זה הלכה למשה, את זה הוא כותב במפורש, זה לא קשור אליי. אבא כותב במפורש, הלכה למשה מסיני, זה דבר שבא במסורת בעל פה, ואין לנו עוגן בכתוב בשבילו. זה המונח התלמודי הלכה למשה מסיני אצל הרמב״ם. דבר שבא במסורת ויש לנו סמך בשבילו, לא קוראים לזה הלכה למשה מסיני. זה הלכה למשה מסיני, אבל לא קוראים לזה ככה.
אז יוצא שקידושי כסף הם דורנטי עושה
בסוף. נכון.
זה
בהלכה א' אומר שזה רבנן. אמרתי, זה דברי סופרים במקורו, כמו שאומר התשבט, אבל בדיוק אחרי זה, בהלכה אחרי זה הוא כותב, לכן הוא כותב, שחייב מיטה על זה, כדי להבהיר שהכל זה בסופו של דבר, וזה בספר המצוות, הוא כותב את זה במפורש. שמה שהתורה דיברה אז על בעילה, אבל שטר וכסף גם הוא נכנס לתוך המצווה. הרי שם הוא כותב את זה. ששטר וכסף, למרות שזה נלמד מדרשה, הוא מביא את זה בתוך המצוות עשה שהוא מונה. של לתת דבר בידיו ושטר וביה. למה? כי הוא רוצה להגיד לנו שלמרות שהדברים האלה נלמדו מדרשות, אבל הם נכנסים לתוך המושג קידושין שהוא כתוב בתורה. אז זה דאורייתא מבחינה הלכתית. כן, תחילת הלכות אישות.
נכון?
בימי קדם אישה
נפגש אישה.
זה הלכה א', אני קראתי את הלכה ב'.
אז אולי יש פה איזושהי השתלשלות היסטורית, ואיך הם בפועל היו מקיימים את החתונות שלהם. זאת אומרת, אם זה ממש קדום בעילה, זה מדאורייתא. רק חשבו על הרעיון של שטר ולמסד את זה.
למה הוא אומר שלא?
ולכן זה קצת יותר רחוק. אולי... מדאורייתא זה דברים מאוד קדומים.
אבל הרמב"ם אומר שלא, הרמב"ם אומר שגם שטר זה דאורייתא. הוא אומר ששטר גם הוא דאורייתא. ההפך, כל מה שהתורה חידשה זה מה שמעבר למה שהיה נהוג בימי קדם. מה שהיה נהוג בימי קדם זה קיים אצל גויים. והתורה חידשה זה הדאורייתא. התורה חידשה את הדין הנוסף מעבר למה שהיה נהוג בימי קדם. של הקידושים. לא, בכלל קידושים. כי זה היה נישואים. התורה הוסיפה קידושים.
את הרובד הזה של הקידושים.
כן.